טוב. תסתכלו ביחד. נקרא את פסקה הזין. מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי. פסקה זין מפרקי המלחמה, לא מפרקי ארץ ישראל.
כן,
מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי. הולכים הכוחות ומתפתחים. הולכת ושבה לה החוכמה, הגבורה והיושר והטהרה הפנימית. הולכת האומה ונבנית, מתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים. פורחת היא ביפעת תפארתה. מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב, דעה ומעוף הבתה למרחקים, ומוסיפה את הצדדים הטהורים שמבחוץ על רכושה העצמי. קינת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגדלת. היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת עולם זו. ועל כולם יודעת היא שיש לה אור חיים מיוחדים שהם מאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה. ועל ידי כל זה יחד יודעת היא את חוסנה, כי עוז לה באלוקי אמת. למה הדברים נשמעים מוזרים? כי אנחנו חיים במדינת ישראל עם כל הדברים הנחוצים למדינה, לעם, ארץ, שפה, גם התרבות המיוחדת שלנו, מה שנאמר בסוף, יודעת היא שיש לה אור חיים מיוחדים. גם זה אנחנו יודעים. אבל הרב כתב את הדברים לפני למעלה מ-100 שנה. בזמן מלחמת עולם הראשונה, ב-1915 או 16, תודה. ואז זה מפליא מה שהרב כותב פה. מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים. מי ראה את הדבר הזה אז, לפני למעלה ממאה השנה, שהצבע העצמי, הגוון המיוחד, הצורה המיוחדת של העם, של אורחות חייו של העם, והרב ראה את זה כבר, ראה גם כשהדברים היו בראשית התגלותם בצורה קסנה מאוד, מה היה פה לפני 100 שנה. גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית, היו פה גרעינים של עם. בעל אברהם כבר עם, צורה מיוחדת של עם. וזה מה שהרב מתאר פה, וכתב את זה כדי לתאר לדור ההוא ולדורות ההם, להבין מה שמתרחש, להבין את מה שהלב בפסקה אחרת, שגם כתב באותו זמן, שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. לא הייתה קיימת מדינת ישראל בכלל. כלומר, התוכן הפנימי, המגמה הפנימית של מדינה, של ישראל, של יחידה עצמאית בין העמים, כפי שהתורה מתארת את הדברים. הלא, אנחנו גם בזה התרגלנו בשגרת הלימוד, איך שארץ ישראל מופיע מיד בבראשית, כשהקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם אבינו מה המגמה של שליחותו לארץ ישראל, לך לך לארץ אשר עליך ואעשך לגוי גדול ובלכך וגדלה שמך והיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. הייעוד של עם מיוחד שעתיד להביא ברכה לכל הגויים, לכל אומות העולם, לכל האנושות, לכל הבריאה כולה. וכל זה יהיה בארץ מיוחדת, אל הארץ אשר הרקע. ואחרי כן, כמה פעמים ההבטחה לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ושכרת ברית עם אברהם אבינו על ברית המילה, זה בא יחד עם ברית הארץ, עם ההבטחה לארץ ישראל. כלומר, והלא לפני מתן תורה עוד, לפני השמעת 10 הדיברות בסיני, שלח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו להגיד לעם ישראל, אתם תהיו לי סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. המגמה היא ממלכתיות של קדושה, מלכות של קדושה, עם הקודש. כל אלה הדברים הם חלק מהותי מההבטחה האלוקית ומהייעוד האלוקי לישראל. הדברים לא יתקיימו בשלמותם בלי הארץ. לא צריך לזכור, יש לנו הקדושה של תורה ומצוות, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, ויש לנו קדושה של עם, קדושת האדם מישראל, קדושים תהיו, ויש גם קדושת הזמנים, שנפגשנו איתם גם כן במעשה בראשית. איך נפגשנו עם קדושת הזמנים במעשה בראשית?
שבת.
שבת, ודאי. אנחנו אומרים בקידוש בשבת, תחילה למקראי קודש. כבר התגלתה קדושת הזמנים, ויקדש אותו. אז בא לך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. קדושה מופיעה בזמנים, בשבת, תחילה למקרה קודש, ואחר כך בכל המועדים. המועדים מדורייתא, ואחר כן המועדים מדרבנן, חנוכה ופורים, וביום העצמאות, יום ירושלים, יש זמנים מיוחדים, עם מצוות מיוחדות. ויש עוד קדושה, וזוהי קדושת המקום, קדושתה של ארץ ישראל. יש מצוות הקשורות בכעס. יש משנה במסכת כלים, ששם המשנה מונה את הדרגות של הקדושה. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. הר הבית מקודש מירושלים וכן הלאה. עד קודש וקודש הקודשים שבבית המקדש. כל הקדושות האלה הן תלויות אחת בשנייה. כדי שהקדושה תופיע בשלמותה, ארץ ישראל, הקדושה שלה לא יכולה להופיע. היא קדושה, אבל היא לא יכולה להופיע בפועל בלי עם ישראל. הקדושה של עם ישראל בשלמותה יכולה רק להתגלות בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. אין השעת השכינה בחוץ לארץ. וגם חלק גדול מהמצוות אי אפשר לקיים בכלל בחוץ לארץ. כך הקדושות תלויות אחת בשנייה. והרב ראה את ההתחלה, התחלה קטנה מאוד. מעט יהודים בארץ ישראל, עוד ארץ ישראל תחת שלטון זר, לא בקיום המצווה בשלמותה, והולשתם את הארץ, ישבתם בה. לא יכולנו לקיים תחת שלטון זר, היינו מוגבלים. וגם עם ישראל לא יכול לגלות את העצמאות שלו. גם את העצמאות המדינית והצבאית, וגם את העצמאות הרוחנית המיוחדת. אבל לכן הרב מתאר את הדברים בצורה מיוחדת, גם להיות הדברים רק בתחילת הופעתם. מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי. במה זה מתגלה? הולכים הכוחות ומתפתחים. הולכת ושבה לה החוכמה. כלומר, התחיל עוד בתחילת פעם לארץ ישראל. אולי למדתם בתולדות היישוב בארץ ישראל על השלבים השונים של העליות והמאבקים על ארץ ישראל, ושמעתם על נילי נון יוד למד יוד, יצחק ישראל לא ישקר, ושם עסקו בחוכמה וגילו את מה שמיוחד באדמה הזאת, וגידולים מיוחדים בצורך להגיע למים, כפי שהתורה אמרה. ארץ ישראל היא לא משופעת במים, היא תלויה בגשמים, ואיך והיא תלויה בחסדי השם. אם כן, החוכמה התחילו לשוב, התחילו להקים יישובים. היא הולכת ושבה לה החוכמה, הגבורה. זה מה שחיפשו עוד להיות ראשוני המנהיגים הציונים בחוץ לארץ. אחד מהדברים הראשונים שהיה חשוב זה הגנה עצמית, לא להיות תלויים בגויים. וממילא הצורך להגנה מול הטרור שהיה כבר אז, לכן גם הגבורה, היושר והטהרה הפנימית, אידיאלים חברתיים התגלו. כלומר, גם בלי הקשר המיוחד של חלק מהמתיישבים בארץ ישראל, גם בלי התודעה של המהלך האלוקי הזה, של המימד האלוקי, אבל האידיאלים הם אידיאלים של התורה גם כן, אידיאלים חברתיים של יושר וטהרה פנימית, הרב מתאר את זה פה, ושל פשטות החיים ועבודת אדמה, הולכת האומה ונבנית, ומתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים. היא מכינה את עצמה, גם בלי לדעת אפילו, יש כאלו שלא ידעו, יש כאלו שכן ידעו, שבזה מכינים את עצמם לגאולה, לרוממות אלוקית מיוחדת, וגם בשביל העולם, לגאולתה, גאולת עולמים. גאולת ישראל היא גאולת כל העמים, גם כל העולם זקוק לגאולה. כלומר, להגיע לרמה מוסרית, אמונית, יותר גבוהה של החיים. כל מה שנאמר בנביאים, בדברי הנביאים, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וכל הרמות של השלום, אבל בעיקר של ההכרה אמונית בשם אלוקי ישראל, ושירצו להצטרף לישראל לתהליך הזה. את כל זה, אנחנו לא הגענו לזה, אפילו בימינו עדיין לא. אז הרב כבר ראה את כל ההתפתחויות שהקדוש ברוך הוא מוביל אותם, גם אם לא כולם מבינים שאלוהי ישראל מוביל את התהליכים האלו, אבל הרב ראה אותם כתהליכים אלוקיים. פורחתי באומה, פורחתי ביפ... עד תפארתה. לא ימדנו פעם על המילה יפעת. מה זה יפעת? נדמה שזה מורכב משתי מילים של יופי והופעה. הופעה של היופי, יפעת. וגם המילה תפארתה היא מילה מיוחדת, תכף נעמוד עליה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ודאי מסתכלו בפנים לפרשת השבוע, לא? פרשת שתווה עוסקת כהמשך לבניין המשכן. הפרשה תצווה עוסקת בבגדי כהנים. הפסוק המתחיל את הנושא הזה בציווי למשה רבנו, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ובוודאי ראיתם תמונות של בגדי הכהונה. המילה כבוד זאת מילה מיוחדת, והמילה תפארת זאת גם מילה מיוחדת. כבוד זה מתייחס יותר באמת לתוכן הפנימי. כשמדברים אל אדם מכובד, במיוחד אומרים לו כבודו, הכוונה לעצמיותו, ואומרים את זה בצורה מכובדת. אז נעבור באמת לקדוש ברוך הוא משה רבינו, בפרשת כי תישא, מבקש מהקדוש ברוך הוא, הראני נא את כבודך, עצמיותך. מה הקדוש ברוך הוא משיב על כך? לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראה מי האדם וחי. מה אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא? אבל מה כן אפשר? זה משה רבינו הבין, כשהוא ביקש גם הודיעני נא את דרכיך ואידעך. איך אנחנו יודעים את השם, מכירים את השם? לא את עצמיותו. הביטוי של חז"ל, לת מחשבה תפיסה בכלל, המחשבה האנושית המוגבלת, אין לה תפיסה בקדוש ברוך הוא. אבל איך אנחנו יודעים את השם? על ידי הכרת מעשיו, מידותיו, הנהגותיו. הודיעני נא את דרכיך ואת דעתך. אז אם כן, המילה כבוד, הכוונה לעצמיות של האדם, של הקדוש ברוך הוא. והמילה תפארת, זאת עוד מילה, אבל היא מיוחדת, מקבילה למילה יופי. ליופי פנימי וגם ליופי חיצוני. פאר או מפואר. בגדי הקודש של אהרון היו, במיוחד של אהרון, הכהן הגדול, אבל גם של הכהנים האחרים, היו מפוארים במיוחד. גם בזהב הכסף ונחושת, בתחילת והרגמן. מהי המילה הזאת תפארת? או איך מגיעים ליופי? מה פירוש יופי? בתחומי האומנות אנחנו מבינים ש לא יכול להיות יופי על ידי דבר אחד, צבע אחד, צליל אחד. יופי זה רק יכול להיות על ידי הרמוניה של דברים שמשתלבים ביחד. גם יופי אקוסטי של שמיעה, של מוזיקה, רק על ידי צלילים שונים, לא על ידי צליל אחד, גוון אחד, על ידי ההשתלבות של גוונים שונים, של צלילים, גם יופי חזותי של ראייה. זה רק נוצר על ידי צבעים שונים. צבע אחד זה לא יופי. גוונים של צבעים יוצרים את היופי. בכלל שלמות של השלמות מבחינת התורה, גם שלמות החיים. זה גם יכול, השלמות יכולה גם להופיע לא על ידי אדם אחד. יצא לנו להזכיר את הפסוק בתחילת בראשית, לא טוב היות האדם לבדו. לגבי מה זה נאמר שם בבראשית? שם זה נאמר לגבי איש ואישה, זכר ונקבה, יעשה לו עזר כנגדו, אבל הכוונה לכל התחומים, כל המגמה של הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה כדי לגלות את הטוב האלוקי בעולם. וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב על כל מעשה בראשית. ובבריאת האדם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אבל הטוב הזה, אומר הפסוק, לא טוב היות האדם לבדו. הטוב הזה לא יכול להתעלות על ידי אדם אחד לבד, לבדו. רק על הקדוש ברוך הוא נאמר ונשגב השם לבדו, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא כולל את הכל, את כל הכישרונות, את כל כוחות החיים. אבל האדם, אין אדם אחד שיכול לכלול את כל כישרונות החיים, את כל כוחות החיים. ובחברה זקוקים לכל מיני כישרונות. בכל זה התגלה, איך הקדוש ברוך הוא גילה את זה בפועל לעם ישראל. נכון, מיד ביצירת איש ואישה, אבל במעשה המשכן עוד יותר. הקדוש ברוך הוא הפעיל את כל עם ישראל בבניין המשכן, גברים ונשים, כל אחד לפי כישרונו המקצועי. אפילו על בצלאל, בונה המשכן נאמר, ומלא אותו רוח אלוקים, בחוכמה, בתבונה ודעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף, ובנחושת ובחרושת אבן ובחרושת עץ. כלומר, בכל התחומים צריך גם אנשי רוח ואנשי מעשה וגם רופאים וגם מורים ורבנים וחקלאים ונגרים. הכל צריך, זקוקים ביחד. ובמקדש, במקום המקודש ביותר בעולם, בכלל צריך לשאול. אנחנו עוסקים עכשיו בפרשיות המשכן. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לקבוע לעם ישראל את כל פרטי הבנייה של המשכן? כל החומרים, את כל הצורות, בכל תחומי היריות והקרשים. למה לא מסר את זה? למה לא ציווה עליו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם למסור את העבודה והתכנון לאנשי מקצוע, לאדריכלים, למעצבי פנים? ולא עשה ככה הקדוש ברוך הוא, אלא הוא בעצמו קבע את כל המידות ואת כל השיעורים וכל הצורות, כי כדי לבנות מקדש, לבנות, ליצור מקום להשעת השכינה, שהקדושה תשרה תשרה ותשפיע, תהיה השראה של קדושה, של רוממות רוח, על כל הבא במגע עם עבודת השם במקדש, על כל מי שבא למקדש. בשביל זה צריך שהרוח הזו תהיה גם בכל התכנונים, וזה רק הקדוש ברוך הוא יכול היה לעשות, ובמיוחד כשצריך גם קדושה פנימית וגם יופי חיצוני, פאר חיצוני, שבני אדם לא היו יודעים שזה ככה. אפשר היה לחשוב שאיפה שיש קדושה פנימית לא צריך פאר חיצוני, וזה לא נכון. הפנים והחוץ צריכים תמיד להיות מתואמים ביחד. כפי עוצמת הקדושה, כך גודל הפאר שהקדושה מתגלה בו, בכלים של המקדש. לכן הפאר, היופי הגדול, השילוב הזה של פנים וחוץ. מה הזכרנו פעם, ונזכיר את זה עוד פעם, בכל השפות המוכרות, המילה המתארת את הפרצוף של האדם היא מילה שפירושה חוץ, חיצוני. גם באנגלית, אתם ודאי מכירים, המילה היא פייס. פירוש המילה פייס, חיצוני. על כל דבר שרוצים להגיד חיצוני, אומרים פייס. פייס של הספר, של הבוק, פייס של הבית. חיצוני, כי זה חיצוני, הפרצוף הוא חיצוני. איך קוראים לפרצוף של האדם בעברית? מה? פנים, פנים, לא חיצוני, אלא פנים. כי על הפנים מתגלים הכוחות הפנימיים כלפי חוץ. החוץ והפנים מחוברים ביחד, ואסור שיהיו מנותקים, אסור שיהיה פער, אסור שיהיה אחד בפה ואחד בלב. הכל צריך להיות משולב ביחד. השלמות היא השילוב של החיצוניות והפנימיות. לכן יש מושג של הידור מצווה, שאנו חייבים לייפות את המצווה, לייפות את הכלי החיצוני של המצווה. אז זה לגבי המילה תפארת. פורחת היא, הרב משתמש במילים הנעלות האלו, על עם ישראל ששב לארצו ומתחיל את בעיקר את בניין החיצוני, את היישוב, את ההתיישבות, את ההגנה. אם נמשיך הלאה, מתוך המון גלי הצרות, איך המילה אחרי כן? העוברים. העוברים עליה מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב, דעה ומעוף, הבטה למרחקים, ומוסיפה את הצדדים הטהורים שמבחוץ על רכושה העצמי. הכל, כל הצרות והיסורים שבגלות, וההתמודדות עם הצרות, עמידה בניסיונות, הכל היה ניסיונות. בכלל, עם ישראל התחיל את חייו בניסיונות, מעבדות לחילות. והקדוש ברוך הוא תכנן את זה כך, ואמר לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. יש צורך לעבור בניסיונות גדולים כדי להכיר את הכוח הפנימי, את דרכי ההתמודדות עם קשיים בדרך.
למה דווקא ככה? למה דווקא דרך הניסיונות אפשר להכיר את הכוחות הכי גדולים ולא בדרכים אחרות?
ולא?
בדרכים אחרות, כן.
מה זה דרכים אחרות?
שהם לא ניסיונות קשים וכואבים.
כן, את מתכוון, איך קוראים לך?
יעל.
יעל, את מתכוונת לשאול למה לא ליצור את עם ישראל בארצו, כמו כל עם.
או כל ניסיון, כאילו, לא רק זה ספציפי.
על כל ניסיון את שואלת, כן. ודאי זאת שאלה טובה, אבל גם התשובה היא טובה. קודם כל, הדבר הפשוט ביותר, קדוש ברוך הוא רצה, דווקא שעם ישראל לא ייווצר כמו כל העמים. שיהיה ברור, כל העמים, איך נוצרים העמים? ציבורים אנושיים, שוהים בשטח טריטוריאלי מסוים, ומחליטים להיות עם, הציבור, האדם, מחליטים להיות עם. ועם ישראל זה לא ככה. זה לא עם ישראל שהחליט להיות עם. היצירה של עם ישראל זאת לא יצירה אנושית. זאת יצירה אלוקית. ולכן הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בולט, שזאת לא כמו היצירה הזאת, היא לא כמו כל העמים. ויש לה מקור אלוקי ומגמה אלוקית, והמגמה האלוקית הזאת צריכה להתגלות מיד בהתחלה. בפסוק המיוחד נאמר בתחילת שמות בעינויים, שבמצרים נאמר, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. זה גילוי חדש של מגמה של עינויים, כן ירבה וכן יפרוץ, שעל ידי לחץ של צרות וייסורים וניסיונות, מתגלים הכוחות הפנימיים המיוחדים של העם, שהעם ישראל, בגלל התוכן האלוקי והמגמה האלוקית שיש בעם שלנו, גם הגויים מכירים את זה. אין עוד דוגמה לכך שעם שגורש מארצו התפזר בין האומות, בארבע כנפות הארץ, לא התרכז במקום מיוחד, ולא נבלע על ידי עמים אחרים, אלא המשיך להיות עם מיוחד. הזרם המרכזי המשיך להיות עם מיוחד, באורחות חיים מיוחדים, ושב לארצו. לא קרה דבר כזה מעולם. זהו הכוח המיוחד, היה מימד האלוקי. והמימד האלוקי חייב להתגלות כדי להבין שיש מגמה אלוקית ליצירה הזו. מגמה רוחנית, אמונית, מוסרית. ברכה אלוקית לכל העולם כולו, בעולם יודע את זאת ומתחיל להכיר את זאת. אז יש כאלו שמוכנים כבר בתחומים חיצוניים אמנם, להיעזר בישראל. זה כבר הולך ומתקיים בתחומים הקיצוניים, בתחומי מדע ורפואה והייטק. וזה פלא, זה עם שהיה משועבד וכמעט מושמד, ובתקופת צרה מגיע למה שמגיע. אבל לא זאת המרמה בלבד, המרמה היא, ברכו עמים רבים, מהפסוקים בישעיהו, ברכו עמים רבים, אמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. הברכה הגדולה והמיוחדת היא הברכה האמונית, הרוחנית, המוסרית, וגם בזה העמים יגיעו להכרה. עד שמגיעים להכרה, אז הם מקנים בנו איך אנחנו קמנו לתחייה ואנחנו שבנו לארצנו. ויש כאלו שרוצים להפריע, להגביל, להקטין אותנו, משום שהם לא מבינים שאנחנו מיועדים להביא ברכה להם, והברכה תבוא רק בעם ישראל, החי בארצו, בשלמות של חיים, של תורה ומצוות. כך הברכה תגיע גם לכל העמים. וזה הרב מתאר פה, הנה אם נראה הלאה, קינת עם מתגברת, הכרה עצמותה מתגברת. זה חלק מהפלא הגדול. קינת עם, זה קיים גם אצל עמים אחרים, כלומר רגש לאומי, אבל אצל עם ישראל זה במשך 2000 שנה לא מצא את ביטויו. נבלענו על ידי עמים אחרים עד שקמה ההתעוררות הציונית. היא קמה כי הקדוש ברוך הוא החליט להקים אותה, לעורר אותה בעם ישראל. מספיק חיים תחת שלטון זר ופוגרומים והשמדות. והרב חי את זה אז, לפני למעלה מהשם, הוא ראה. רוצים לחזור לארץ ישראל, חוזרים, רוצים לבנות את ארץ ישראל, להגן על ארץ ישראל. קינת עם מתגברת. הכרת עצמותה מתגדלת, כלומר היא מקהילה שיש בה עצמיות מיוחדת, שהיא לא כמו כל העמים. היא יודעת כבר שיש לה ארץ, גם זה פלא גדול. ודווקא יהודים רחוקים מתורה המצוות, מילא יהודים קרובים לתורה המצוות, יודעים שיש לנו ארץ מיוחדת, זה כתוב בתורה, בנביאים, אבל אלו שלא היו קשורים לתורה, ללימוד תורה ולנביאים, דווקא אלו התעוררו לכך. ארץ מיוחדת, לא אוגנדה, לא איזה מקום אחר בעולם, רק ארץ ישראל. היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, גם זה אחד מהפלאים. איפה יש דבר כזה שעם חוזר לשפה העתיקה שלו שנשכחה ממנו? כלומר, לא דיברו עברית בחוץ לארץ, בכל מקום פיזור עם ישראל. אמנם יהודים שחיו חיי תורה ומצוות, אז למדו קצת תורה ושמעו קריאת תורה, אבל לא ידעו, רובם לא ידעו את השפה. גם עד היום לומדים תורה, אפשר ללמוד בשפות אחרות, הכל מתורגם. אבל תודרו בקינה לאומית לשפה, להחיות את השפה. יש מצווה דרך אגב ללמוד עברית, כלומר להכיר את המיוחד שיש לשפה, ספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת העולם זו, כי הקימו יחידה מיוחדת פה בשנת הפלשפי, מלחמת העולם הראשונה, הבריטים ששולטו פה, הסכימו, כמו התעוררו במצד היהודים, אחד מהמודדים היה זאב ג'בוטינסקי על השלום, שיהיה כוח מגן יהודי. בכלל הייתה פה, היו פה כוחות הגנה יהודיים, קטנים מאוד על היישובים. ורצו גם להשתתף, להגן על יהודים באירופה. ולכן אומר עליו שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת העולם זו. אחרי שהרב מתאר את כל ההתעוררות החיצונית הזו, שהיא חשובה ביותר, בכלל בדרכי גאולה, דרכי גאולה הם כמו יצירת האדם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, האדם הראשון, מה הוא ברא קודם? את הגוף או את הנשמה? את הגוף, כך כתוב בתורה. צבר עפרו והקים את התשתית הגופנית. ואחר כך כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם בנפש חיה. צריך קודם כל את התשתיות הגשניות, ובהן להכניס את הרוח המיוחדת. כלומר, בבניין עם שיש לו תוכן רוחני, אז יש כבר הנשמה קיימת, והיא צריכה לפעול ביחד עם בניין הגופני. אבל ודאי שצריך לדאוג לכך שתהיה התיישבות, שיהיו בתים, שיהיה כוח מגן, שתהיה איזה אפשרות כלכלית מינימלית, כל התשתיות הלרניות. וכל זה התחיל להתרחש, והרב היה היחיד שראה בכך הכנה להופעת הרוח המיוחדת של עם ישראל. כמו שהקדוש ברוך הוא עורר את עם ישראל, הצית איזה רוח מיוחדת בנשמות של אלו היהודים החלוצים, גם אם הם לא היו מודעים לכך, כדי שירצו לחזור לבנות את הארץ, לעלות אל הארץ, לבנות את הארץ. ידע שזה יביא להתעוררות הרוח, הנשמה המיוחדת. ולכן הרב אומר פה, ועל כולם, על כל הדברים שתוארו עד עכשיו, על כולם יודע כי האומה שיש לה אור חיים מיוחדים. יש לה אור מיוחד, לחיים מיוחדים. האור הזה הוא לא רק רוחני, אלא יש לו ביטויים מעשיים של אורחות חיים ומצוות, לרומם את כל ערכי החיים. ועל כולם יודעתי שיש לה אור חיים מיוחדים, שהם מאתרים אותה, ומאתרים את העולם כולו על ידה. וכל העולם, כשיכיר בכך, ויבוא ללמוד בישראל, הוא יהיה גם מאותר בכוחות החיים המיוחדים. ועל ידי כל זה יחד, גם ההכנות הגשמיות וגם הרוח המיוחדת, ועל ידי כל זה יחד יודעתי את חוסנה, שמאיפה החוסן הזה, העוצמה הזאת, ידעתי את חוסנה כי עוז לה באלוקי אמת. הכל יונג מהעוז האלוקי שבא, מהמימד האלוקי, מהתוכן האלוקי שיש בעם ישראל. וזה שייך עוד לתחילת בריאת העולם של אדם הראשון, של אבותינו הקדושים, של אברהם אבינו, ושל כל ההמשך הבא מכך, שאומנם במשך 2000 שנה היה רדום וכמעט נעלם וקם לתחייה, וזו הייתה המגמה. טוב, אנחנו נסיים. נעצור בזה.
תודה רבה.
זה מרקופי, אבל גם תחשבו כל דבר כמה התעוררו שהביאה בסופו של דבר לעלייה לארץ ישראל, לבניין בית המקדש השני. כוח של נצח יפה. פורים שמח.